making sense. Just a visitor, you see, so much wanting to be seen. She'd open up the doors and maybe carry us away. It's the customary thing to say or do to a disappointed proud man in his grief. And on Fridays she'd be there, but on Mondays not at all. Just casually.
שלום לכל המאזינים, אתם מקשיבים למישהו שמעביר הצגה על הדבר הזה שהורדתם מהאינטרנט ולכן אתם כבר יודעים למה אתם מקשיבים ובעצם אני די מבזבז לכם את הזמן או כמו שאנחנו קוראים לזה, פודקאסט הקולנוע שורה שנייה באמצע.
זה שם מאוד יפה, צריך לרשום עליו זכויות יוצרים כי אין לי מושג מה אמרת לפני זה.
גם לי לא. אני תום שפירא ואיתי נמצא
התמיכה הטכנית להיום אביעד שמיר.
כן,
אני תומך, אני לא יודע מה לעשות, אני רק תומך.
והקונספט שלנו, למי שלא מכיר, הוא די פשוט. בכל פרק אנחנו בוחרים שני סרטים, אחד ישן ואחד חדש, והסרטים האלה קשורים אחד לשני בצורה כלשהי, אם מבחינה סגנונית, אם מבחינת ג'אנר, אם מבחינת היוצרים המעורבים, ואז אנחנו מדסקסים את שני הסרטים האלה. וכמו שאתם יכולים לשמוע ברקע, אני בטוח, יש לנו עזרה טכנית נהדרת בצורת...
מעיריית תל אביב, כן.
היי, זה היה או זה או אמבולנס, אז נאלצנו לבחור.
ואני רק רוצה לציין בשביל הרקורד, אנחנו בין 2 ל-4 עכשיו. אנחנו ניכנס בהם על זה.
טוב, אז דיברנו על קשרים בין סרטים.
בוא נדבר על סרט.
כן, השבוע בחרנו שני סרטים בז'אנר הפופולרי להפלי של יצירות חצי אנימציה, חצי צילום שמבוססות באופן חופשי למדי על ספרים קדומים.
כן, קדומים. קדומים גם.
שזה ז'אנר רחב מאוד.
האמת שמתברר שהוא יותר רחב ממה שחשבתי, אני יכול לחשוב על לפחות 3 ספרים כאלה. ועל שניים מהם אנחנו נדבר.
כן, והסרט הראשון שלנו הוא הסרט החדש לשבוע, וזה... You had it all, Robin. A movie queen at 24. All the big studios came crawling. And you slammed all the open doors, crushed all the dreams. Aaron needs me at home. But Aaron is just an excuse. And now what, Al? What are they offering? We want to scan you. All of you, your body, your face, your emotions, your laughter, your tears. We want to sample you, preserve you, and we want to own this thing called Robin Wright. Once they sample you and you're in their computer, there's no way back. The studio owns the character.
What character?
The one that used to be the actor.
I want to make you young forever.
Wake up, Robin! This is your gate to freedom!
Now smile.
Can I go back to where I came from?
There is no such thing as the place that you came from.
Wow, you look fantastic. Animated, I mean.
You're the sixth one today.
The sixth what?
The sixth Robin, right.
How do I know if I'm dreaming?
Look at us!
Aaron?
To find Aaron, we have to go on a very long journey. You just make a choice, and you feel whatever you want. What do you choose?
כן, מי שניחש מהמוזיקה טריילר, אנחנו מדברים על קונגרס העתידנים.
או כנס העתידנים.
או כנס העתידנים. במאי אורי...
ארי.
ארי? ארי פולמן. תסריטאי ארי פולמן, לפי הספר כנס העתידנים.
לפי זה, זה יפה לומר, כן. לפי, של... הוא קרא את הספר.
שנדבר על הלפי הזה בהמשך של כן. ספר של סטניסלב לם. עם השחקנים רובין רייט פן,
ארבי קייט. לא, רק רובין רייט. כבר אין פן.
עם השחקנים רובין רייט.
אתה לא מוכן ברכילות של הוליווד.
לא, אני לא. ארבי קייטל, פול ג'יאמטי, ג'ון הן, סמי גייל ועוד. ומה?
ודני יוסטון, שיש לו תפקיד די רציני בסרט. הייתי צריך לבדוק מי זה, אבל יש לו תפקיד די רציני.
מה העלילה?
ובכן, רובין רייט היא שחקנית, כמו במציאות, היא השתתפה בנסיכה הקסומה, פורסט גאמפ, הייתה לה קריירה די מצליחה פעם, והיא הלכה ונעלמה, אם נתעלם מזה שהיא הייתה מועמדת לפני שבוע לאמי, אם נתעלם מזה היא הלכה ונעלמה.
טוב, זה הוליווד, לא אכפת להם.
כן, זה גם לא הוליווד אפילו, זה הפקה צרפתית, גרמנית, בלגית, ישראלית, תאילנדית, אנטרקטית. ומציעים לה חוזה מטעם האולפן. יסרקו את הגוף שלה לתוך תוכנת מחשב שתדמה את הדמות שלה בסרטים חדשים. היא לא צריכה יותר לשחק, היא למעשה פורשת לחלוטין מעולם המשחק.
זה לא שהיא לא צריכה, אסור לה לשחק.
אסור לה ולכן היא לא צריכה.
כן.
היא תמשיך לקבל איזה כסף, השם שלה ימשיך להופיע בטריילרים ובפוסטרים, אבל זו לא תהיה היא בסרטים, זו תהיה דמות ממוחשבת שמבוססת על, על תנועות הפנים והגוף שלה, וכמובן גם על הקול שלה, והיא מציאותית להפליא. זה החלק הראשון של הסרט. ככה זה מתחיל.
כן. ושימו לב לקשר העמוק בין זה לבין הספר, כנס עתידנים, שבו מככב גבר בתפקיד הראשי, שהוא לא שחקן קולנוע, הוא לא קשור לתחום הקולנוע, הוא מתרחש ברובו בקוסטה ריקה עתידנית, ובקיצור...
תראה, הספר יצא ב-1971.
כן.
רובין רייט הייתה בת 5 אז.
זה היה מאוד מרשים אם הספר היה לשחקנית רובין רייט שצריך גם...
או שגם אז הוא פספס את הקטע של המועמדות לאמי.
כן, אנשים כל הזמן אומרים שמדע בדיוני עוזר לחזות את העתיד, אבל להם, פספסת. פספסת הזדמנות לחזות את הנסיכה הקסומה לפני הנסיכה הקסומה.
אף אחד לא יכול לחזות את זה. זה מהסרטים האלה שפשוט מגיעים לך בלי שאתה מצפה ועושים את זה. עושים מה שצריך.
כן. עכשיו, העניין בסרט הוא שהוא מתחיל בתור סרט מצולם סטנדרטי, עם קונספט מעניין של...
מדע בדיוני, אבל מה שאני קורא, האנימציה.
כן, ואז אחרי שליש סרט, היית אומר? משהו כזה?
בערך, פלוס מינוס.
הוא עושה שינוי טונלי, שינוי עלילתי, הוא קופץ 20 שנה לעתיד,
כן.
ככה שכל החלק הראשון של העלילה מרגיש קצת לא משוייך, לפחות מבחינתי.
הוא סוג של הקדמה ש...
הקדמה מאוד ארוכה.
זהו, אין לה המשך ישיר, זה יותר פשוט, אוקיי, סגרנו את הקטע הזה, 20 שנה קדימה.
כן, אתה יודע מה זה מזכיר לי סרט אחר מהשנה הזאת? את עלובי החיים, שבו יש לך... כאילו רבע שעה או 20 דקות של סרט ועד כזה 8 שנים קדימה ואז חצי שעה 40 דקות של סרט 10 שנים קדימה ואז
כן.
רבע שעה 20 דקות אז 40 שנה קדימה בסוף הסרט הדמות של יו ג'קמן צריכה להיות בת 97 ועדיין נראית אותו דבר נראה לי
כן, ההבדל אני... שבעלובי החיים אתה מרגיש כאילו עברו איזה 20 שנה
אני הרגש
לא כי הסרט מעביר את זה טוב, אתה מרגיש כאילו עברו 20 שנה
אני קצת הרגש את זה בכנס עתידנים אבל רגע אנחנו לפני שנגיע לביקורות בוא נסכם קצת על מה הסרט הזה אז מה שקורה 20 שנה אחרי שהיא חותמת על ההסכם, הדמות של רובין רייט מגיעה...
רגע, לא אמרנו, יהיו ספוילרים. לא אמרנו את האזהרה הקבועה, למקרה שמישהו מגיע פעם ראשונה והחליט להתחיל מפרק 7,
כן.
אז א', תתבייש לך שאתה מתחיל רק עכשיו,
כן.
ב', יש ספוילרים גם לסרט הזה, גם לסרט שנדבר עליו אחר כך, ואולי גם לא סרטים בהמשך.
כן, רוב הסיכויים שאם אנחנו מזכירים שם של סרט, אנחנו נספיילר אותו, אז ראו בזה אזהרה מוקדמת. אז מה שקורה זה ש20 שנה אחרי ההקדמה הזאת שתופסת שליש סרט, רובין רייט המבוגרת מגיעה לאזור.
המבוגרת שנראית אותו דבר. פחות או יותר. טוב, כן. זה עתיד. יש להם כן. כל מיני תכשירים.
מגיעה לבעצם עולם חדש, וירטואלי, סלש הזייתי, שבו היא ובעצם כל יצור אחר מוצגים כן. בתור אנימציה.
הם לא כל כך מסבירים למה, אבל יש איזו אמפולה שלוקחים אותה והופכים לאנימציה.
כן.
כל העולם נהיה מין סיוט של רלף בקשי.
כן. או חלום רגיל של רלף בקשי. עם רלף בקשי קשה לדעת.
או ארוחת בוקר של רלף בקשי, אני חושב שככה הוא רואה את המציאות.
אני חושב שארוחת בוקר בעירום של רלף בקשי היה הרבה יותר מטריד מארוחת צהריים בעירום הרגיל.
אני לא בטוח.
אז בעולם האנימטיבי הזה, היא משתתפת בכנס העתידנים. כן, על זה קרוי הסרט, הוא מתרחש בערך 7 דקות.
זה החלק שהסרט שקשור לספר איכשהו.
כן, וגם זה באופן.
יש כנס עתידנים.
כן, יש כנס שקוראים לו כנס העתידנים, למרות שלא ברור כל כך למה קוראים לו כנס העתידנים. ואז יש מורדים ויכול להיות שאחד המורדים זה הבת שלה, שהוצגה בקצרה בהתחלה, ויכול להיות שלא, והיא לא אכפת לה בעצם מכל מה שקורה סביבה, כי היא נורא דואגת לבן שלה, שהוא חרש,
סלש מתחרש, כן.
בעולם האמיתי, והיא פוגשת מישהו שהיה אחראי לאנימציה של הדמות הווירטואלית של עצמה, שמשוחק על ידי...
לא בדיוק משוחק, הוא מדובר, כי אנחנו כן. לא רואים את הפנים שלו, של ג'ון
כן,
הם.
כן.
אפרופו מועמדים לאמי.
כן. וזה העניין. קשה לספלר את הסרט הזה, כי הוא לא מרגיש כמו עלילה שמתקדם, הוא מרגיש כמו שורה של דברים שקורים אחד אחרי השני, בלי קישור ישיר אליהם. זה כאילו היה לו פולמן רעיון, ואז היה לו רעיון אחר, ואז היה לו רעיון אחר, ובמקום ליצור מהם רצף, אני הולך לגנוב בדיחה מסלבריטאי אינטרנט עתיק בשם נינג'ה. זה כן, דמות מאוד רצינית. זה מרגיש כאילו לקחו חמישה תסריטים, דחפו אותם לתוך רובה, ירו אותם באוויר, אספו את כל החתיכות שנוצרו, שמו אותם על שולחן ואז זרקו אותם הצידה וכתבו תסריט מחדש בהשראת התסריט הזה.
זה מה שמוזר, שאני חושב שהסצנה הזאת מופיעה בסרט. עם הרובה וכל זה. אני חושב שזה למעשה קורה בסרט.
כן, למי שלא הבין, אני לא אהבתי את כנסת עידנים.
אני עוד מעט אפרט למה אני כן אהבתי אותו.
אוקיי. זה לא שהוא סרט...
אני רק אציין שבאמת הקושי, מעבר לקושי לספיילר את הסרט באמת, יש קושי מסוים להסביר על מה הסרט, כי אחרי שליש הוא פשוט הופך לסרט אחר. ואז הוא שוב הופך לסרט אחר, רק עם שילוב קטן של הקטע הקודם. זאת אומרת, בעיקרון זה שלושה סרטים מאוד שונים אחד מהשני באופי שלהם, כשהחלק הראשון הוא בכלל לא דומה לחלק השני. מעבר לזה, אני כן אגיד ש... טוב, ארי פולמן, אי אפשר לצפות ממנו שלא ינסה לעשות משהו באנימציה אחרי ההצלחה של ולסים בשיר. אני לא בטוח אם הוא רצה לעשות משהו באנימציה, כמו שהוא הבין שזו הדרך היחידה לאבד את הסיפור הזה. וזה גם, לדעתי זה, רואים בתחילת הסרט, הוא יכל לעשות את כל הסרט באנימציה, הוא יכל לעשות רק חלק קטן ממנו, הוא הלך על משהו באמצע. ולדעתי זה די משקף את הגישה שלו לבימוי של הסרט הזה, שהוא רצה באמת לנצל את המומנטום שוולסים בשיר יצר אצלו לעשות עוד אנימציה, להראות שהוא להיכנס עוד יותר לתוך המדיום, עכשיו גם עם תקציב יותר גבוה, עם צוות בינלאומי, איזה 200 אנימטורים עבדו על זה. ומצד שני, כן לחזור קצת למה שהוא עשה קודם, של סרטים שהם מדע בדיוני, אבל יותר מציאותי, תקציב נמוך גם, זה הוא די במאי המדע בדיוני העקבי ביותר בישראל.
תחרות עצומה יש לו בתחום הזה.
כן.
אתה דיברת על מומנטום, כי זה מילה שאני לא חושב שאפשר להגיד בקשר לסרט, זה סרט נהדר מומנטום, זה סרט שבו כל שיחה מתנהלת בצורה כזאתי, אביעד?
בחלקים הם לא מצוירים, בחלקים מצוירים הוא די היסטרי.
יש רגעים היסטריים, אבל גם אז יש לך המון כאילו קטעי אנימציה איטיים, סטטיים של דמות מרחפת לאט ודברים זזים לאט, וזה יפה, כאילו, גם אני עם כל הביקורות שלי לסרט הזה עודה, זה סרט יפה, סרט שנראה טוב, זה סרט שנראה אחרת, לא אחרת מכל דבר אחר, כמו שציינת, מי שראה מספיק סרטים של רלף בקשי יזהה את ההשפעה, אבל בכל זאת, זה סגנון אנימציה שאתה כבר לא רואה בקולנוע שנים.
זה השקעה מדהימה מהבחינה הזאת. כל הפרטים הקטנים, כל השינויים, כל הזמן דמויות עוברות שינויים, הן מאוד דינמיות.
אבל זה העניין, הן מדברות על זה שהן דינמיות, וברגע מסוים הדמות של רובין רייט אומרת, זה כמו להיות בסיוט אסיד או בזה, ואני אומר, לא, כי זה כל כך... או לפחות זה לא כמו מה שמייצגים לזה בדרך כלל בקולנוע, כי זה נורא איטי ומשעמם, זה באמת...
זה מרגיש כמו כלום.
חס וחלילה, אני לא מודה בשום דבר שהוא עבירה על חוקי מדינת ישראל.
תראה, אני חושב, אני אסייג מראש, אני לא חושב שזו יצירת מופת או משהו, אבל אני כן חושב שהסרט טוב. זאת אומרת, אני לא אסנגר על כל הדפקטים שלו, כי יש לו דפקטים. אני פשוט חושב שבסך הכל החוויה שלי הייתה חיובית מהצפייה בו.
מה היה חוויה חיובית? כאילו, אתה יכול לפרק את זה לגורמים את החוויה, או שזה באמת... מין כזה מקרה של הסך הכל.
כמו בדיון שהיינו על צל הימים, גם פה אני חושב שנורא התחברתי לצד הרגשי של הסרט, שאני חושב שהוא העביר אותו ממש יפה. זה במיוחד בסוף הסרט, שיש שם סיקוונס מאוד יפה, שאני לא יודע אם ניכנס לזה עכשיו, כי אנחנו אמנם מספיילרים, אבל זה כבר יקפוץ ממש לסוף. אבל שחובה בעצם, היא מחפשת את הבן שלה, והצורה שבה היא מנסה למצוא אותו, היא בעיניי מוצגת מאוד מאוד יפה. וגם עושה ניצול של כל הדברים שאמרנו עד לאותו רגע, גם עליו, גם על הטכנולוגיה שלה, שהופכת את המציאות לאנימציה. וזה גם מספר לנו משהו על הצורך של אנשים, בעצם לבריחה מהמציאות בצורה הכי קיצונית שאפשר. זאת אומרת, הם עדיין בחיים, אבל הם לא חווים את החיים כמו שהם. הם יוצרים לעצמם בראש חיים חדשים.
זה העניין. אני לא מרגיש שאומר לנו, אני מרגיש שהוא צועק עלינו, כי כל נקודה בסרט הזה מוסברת כמה וכמה פעמים, שוב ושוב, עוד פעם, בטון האיטי והמחושב הזה. רובי, הדמות של הרווי קייטל, שאומרת לה, כאילו, שוב ושוב, you used to be this, and you were that, but now it's different, and you're older. הוא מנהלים את השיחה הזאת שלוש פעמים בערך.
גם הוא לא היחיד שאומר לה את זה.
כן, וזה מוזר מאוד איך שהם משחקים, כי זה כאילו הם הסתכלו על ולסים בשיר, כאילו, הכרח את השחקנים להסתכל על ולסים בשיר, ואמרה לנו לעשות לחכות את האינטונציה הישראלית הזאת.
במה ישראלי, יכול להיות שזה נשמע לו יותר טבעי ככה.
כן, לא, זה ממש נשמע ברגעים מסוימים כמו ישראלים מדברים אנגלית. שזה דבר די מוזר כשיש לך שחקנים סופר, סופר איכותיים כמו הרווי קייטל ופול ג'יאמטי.
זה קורה גם, ראיתי את זה גם בדוגמה, סרט כמו לצוד פילים, שגם סרט ישראלי שיש בו דיאלוגים באנגלית. עכשיו שם חלק מהדמויות, בעצם רוב הדמויות הן ישראליות, אבל עדיין יש את התחושה הזאת שאתה שם לב שישראלי כתב את זה, אתה מודע לזה שגם כשדמות שהיא לא ישראלית מדברת, זה צורת התבטאות, זה דקדוק שהוא מאוד מושפע מהעברית, לא מהשפה, לא מהאנגלית האמיתית של הדמות.
אבל זה לא רק בצורת התבטאות, זה גם באיך שהדמויות מיוצגות, כי עוד פעם זה חוזר מאוד על מה שהיה בוולסים בשיר. בוולסים בשיר הדרך האיטית והנורא נורא מחושבת ומאססת שהדמויות דיברו באה להעביר לך רעיון לגביהם, שכולם במידה מסוימת בהלם קרב מטאפורי או אשכרה הלם קרב, ובקונגרס העתידנים לא ממש ברור לך למה כולם, כולל כולם, כולל הבחור שאמור להיות הגרסה שלהם לסטיב ג'ובס, אני מניח, ומישהו שאמור...
הוא נראה כמו קונן אבריין. כן. הייתי בטוח לכמה דקות שזה קונן אבריין, עד שאמרו שזה לא הוא.
כן, כל מי שאמור לי שמע נורא נילה, גם הדמויות שאתה אומר, אוקיי, זה הולך להיות הבחור הזה שמתלהב ומתפרץ, גם הן מרגישות מאוססות ושקועות. הדמות היחידה, אני חושב שבאמת אהבתי בגלל זה, זה השחקנית סמי גייל בתפקיד הבת של רובין רייט, פשוט כי... היא לא שיחקה ככה, היא באמת שיחקה כאילו, אתה יודע, באופן חופשי, משוחרר יותר. היא הרגישה כמו הבן אדם היחיד שאמיתי בסרט, זה לא כמו מישהו שמשחק בהלם קרב.
אני גם אהבתי את הדמות של הרווי קייטל, אני חושב שהוא שיחק ממש טוב.
אני חושב שהוא שיחק טוב במגבלות שלו, עוד פעם. אני נשמע הרבה...
דמות משנית, והיא דמות שהתפקיד שלה בעלילה הוא מאוד, מאוד מוגדר, וברגע שהוא מסיים את התפקיד שלו הוא לא מופיע שוב. אבל אני חושב שאת התפקיד הזה הוא עושה טוב.
אני נשמע הרבה יותר שלילי ממה שהתכוונתי, כי לא שנאתי את כנס הדידנים, אני פשוט, אני כל הזמן אומר כנס וקונגרס, אני אף פעם לא, אני לא יכול להחליט.
בעברית כנס העתידנים, באנגלית the congress, בצרפתית le congress. זה השם הבינלאומי שעשה.
כן, ולספר כמו futurological congress, ואני לא יודע מה, אני חושב לו בפולנית, אז יותר מדי שמות, יותר מדי מילים.
זה יבדוק את זה.
אני לא שנאתי את הסרט הזה, אני פשוט הרגשתי שיש שם כל כך הרבה פוטנציאל שלא ממומש, וחלק גדול מזה עוד פעם מגיע לבעיה המבנית שאי אפשר להתחמק ממנה. השליש הראשון של הסרט הזה זה יצירה אחת. השני שליש האחרונים זה יצירה אחרת. הם נפרדים, יש ביניהם קאט רציני, ואתה מרגיש שהשליש הראשון היה יכול להיות סרט קצר בפני עצמו. יש לו התחלה, אמצע וסוף. ואז יש לך עוד סרט ואתה לא מרגיש את המעבר, זה לא מעבר חלק, אין זרימה בין שני הקטעים. פולמן אומר לך, הנה, הם ביחד, יש קשר ביניהם, אבל זה לא מספיק שאתה אומר לי, הם שניהם באותו הסרט. באותה מידה היית יכול לעשות את החצי הראשון של קומנדו של שוורצינגר, והחצי השני של הסרט יהיה הסנדק, ולהגיד זה אותו הסרט. לא!
זה חבל, שאתה שם... אגב, חבל, זה היה יכול להיות סרט מאוד מעניין.
זה שאתה שם אותם על אותו מסך, באותו אולם.
הייתי עושה
את זה
הפוך, אגב.
כן, לא, הופך את זה, לא הופך את זה לסרט.
במקרה של ארי פולמן, הסרטים הקודמים שהוא ביים, קלרה הקדושה ו-Made in Israel, הם שני סרטים שבעיניי משהו בהם לא עובד, הם לא מציאותיים, לא כי הם מדע בדיוני, אלא כי הדמויות נראות מאוד מלאכותיות, מאוד כאילו הן נועדו להעביר מסר וללכת הלאה. ווואלסים בשיר הוא איכשהו הצליח להתגבר על הבעיה הזאת, למרות שכל הסרט הוא מסר. כן, ואיכשהו הוא הצליח לקחת אנשים שמתראיינים ומדברים, ואז לקחת שחקן שידבר במקומם, וזה עדיין נשמע לך כמו בן אדם שמדבר, והוא השתמש המון בדמיון שלו שם. בכנס העתידנים יש המון המון דמיון, אבל זה לא דמיון שמייצג את המציאות, זה דמיון שמנסה להעביר את איזה רעיון מאוד, בוא נגיד שמאוד קל לתמצאת אותו, ובגלל זה נגיד, בהרבה, לא קראתי הרבה ביקורות, אבל באלה שקראתי, סתמתי יושב שהמגמה היא לומר שהחלק של האנימציה הוא הרבה יותר מוצלח מהחלק המצולם. אני חושב הפוך, אני חושב שדווקא בחלקים המצולמים, הדמיון יותר בא לידי מימוש, יותר נעשה, היה יותר אתגר להעביר את האווירה, את העתיד, בצורה שהיא לא פשוט לומר למישהו תצייר ככה, אלא צריך גם לחשוב על, נדרש הרבה יותר עידון, נדרש עיצוב הרבה יותר מוקפד של הרקעים. אתה גם רואה שהתקציב היה נמוך במקרה הזה. ומשהו, דווקא באנימציה הרגשתי שהיה קצת על אוטומט, זה כן. ודווקא בקטעים שהם לא באנימציה הרגשתי שנעשה יותר ניסיון לעשות סרט.
לא הרגשת באופן כללי שיש כל מיני עלילות שנראות כאילו לא מקושרות לשום דבר? כאילו, יש איזה קטע, את הקטע עם המרד, שזה נראה לך שולך להיות חלק גדול מהסרט.
זה כאילו, מהספר לקוח.
כן, הם נמצאים בכנס העתידנים הזה בעולם האנימציה, ויש את הפרודיית סטיב ג'ובס לכאורה הזאת, שהיא פרודיה כן. מאוד מוזרה בפני עצמה.
קונן.
כן, קונן אובריין בתור סטיב ג'ובס, בתור...
זה ליהוק מעניין.
בתור נבל על של ג'יימס בונד שרוצה להשתלט על העולם או משהו כזה.
הוא לא בדיוק מדבר על להשתלט על העולם, הוא מדבר על... בתור איש עסקים.
הוא עושה כזה בוהו מרושע, ניתן לכולם סמי הזיה וכולם... לא יהיה אכפת להם מכלום.
זה מה שהוא רוצה, זה המוצר שלו, הוא רוצה למכור אותו, והמוצר הזה אכן נמכר וממכר.
בכל אופן, העניין הוא שאז פתאום מודיעים לך, יש מרד, ואוי ובוי את צריכה לברוח, כי מי יודע מה המורדים יעשו. וזה נראה שזה הולך להיות חלק גדול בעלילה, ושם היא פוגשת את הדמות של ג'ון הם, ואז הם מסתתרים קצת בבטן המלון שבו הכנס מתרחש, כן. ואז הם הולכים משם. וזהו. כאילו, סטופ, הלאה.
זה אחד משורה של דברים שלא מסבירים בסרט, וזה יפריע גם לי. אם בכלל אנחנו לא יודעים מה התפקיד של רובין רייט בכנס, אנחנו לא יודעים למה בעצם הביאו אותה.
לא, הם מציינים
ש... עורכת כבוד, אבל...
הם רוצים להפוך אותה למוצר, כאילו, הם רוצים לקחת את הקטע של רובין רייט כווירטואלית צעד אחד הלאה. זה דווקא הם כן אמרו, הצעד הבא, החוזה הבא שלכם יהיה לה, ויהפוך אותך למשהו שאפשר לשתות.
אפשר להיות בעצם.
כן, את הצעד הבא, שאנשים יחלמו להיות רובין רייט, אני מניח, כמו שהם יכולים להיות כל הדמויות המצוירות האחרות שם.
את זה אני מבין, אבל הסרט לא כל כך מתעכב על להסביר לנו אם היא אמורה באמת לקדם את המוצר. זאת אומרת, לא לגמרי מסבירים לה את זה מעבר לשיחה אחת מאוד קצרה, וגם אז היא נשארת די בסימני שאלה, אבל אני אומר, בסדר, את זה אתה מבין גם עם הזמן אחר כך.
ומה שאני לא כל כך... יש מדבר, אגב רגעים לא מובנים, היא עולה לנאום בתור אורחת הכבוד, ואז היא סוטה מהתסריט, כאילו, הדמות, לא השחקנית רובין רייט בסרט.
אולי גם השחקנית, כן, אין לי את התסריט.
אלוהים, כן, רגע מאוד צ'רלי קאופמני.
זה יסביר למה השפתיים לא כל כך תורמות את המשפטים.
הדמות של רובין רייט מתחילה לדבר על איך כל הכסף שהלך לתאגיד הזה יכול היה להציל את השמיעה של הבן שלה, ואני... רגע, אני אמור לקחת את זה ברצינות? אתה פתאום נסה להפוך למלודרמה מרגשת על יחסי הורים ובנות באמצע סרט הזיה על טבע המציאות בסרטים?
מההתחלה שהיא מגיעה לכנס הזה היא לא מוצאת את מקומה שם, היא מרגישה, גם אומרים לה ש...
לא, לא, אבל אני פשוט לא מבין אם זה היה אמור להיות פרודיה או שהסרט באמת מנסה להטיף לנו על היי, אל תלכו, אל תשקיעו בטכנולוגיית בידור כי זה יעזור לה.
אני לא חושב שזה ניסיון להטיף, אני חושב שזה יותר ניסיון פשוט לומר מרוב השקעה בדברים כאלה אנחנו שוכחים את הדברים היותר חשובים. זאת אומרת, לא כהטפה של אל תעשו ככה, אל תעשו ככה, אלא לומר, רגע, בואו נעצור רגע ונחשוב על זה. בואו נחשוב רגע מה סדר העדיפויות שלנו. במקרה של, תראה, רובין רייט נגיד, יש הקטע שהיא בחדר שלה במלון והאורות קווים. ורק היא רואה שהאורות קווים, כי ככה היא תופסת את המציאות. שזה מסביר לנו איך האמפולה הזאת עובדת, שאתה תופס מציאות בצורה מסוימת, כמו שמתאים לאופי שלך, או כמו שאתה רוצה שהיא תהיה, וזה מה שאתה קולט. ובמקרה הזה חשוך, אין חשמל, והיא היחידה שמרגישה את זה ככה. ואותו דבר גם האנשים סביבה, היא רואה אותם כחיות, כיצורים טורפים.
לא, זה לא רק שהיא רואה אותם, הם משנים לעצמם את הצורה.
כן, אבל אנחנו לא יודעים אם באמת, יש כאלה שנראים ממש כמו זאבים או דברים כאלה, בלי שהם שינו צורה.
כן, זה, אתה אמרת, אנחנו לא יודעים בערך שלוש פעמים במשפט האחרון, זה נראה לי.
אנחנו לא יודעים.
זה העניין, זה, יש, הסרט הזה מבחינתי חוצה את הגבול בין להיות מסתורי לבין פשוט לזרוק דברים בלי, אני לא משוכנע שהיוצר מבין מה הוא יצר. אני לא משוכנע. אתה יודע, אני מוכן לקבל הרבה דברים מסרטים על בסיס של אמונה ביוצר. אני באמת, אפילו אם זה יוצרים שאני לא מכיר כל כך הרבה, אני מאלה שנכנסים לקולנוע ואומרים, אוקיי, תן לי את מה שיש לך. אני מוכן לקבל את הכללים שאתה יוצר לעולם, אני מוכן לקבל כל מיני מוזרות. כל הפודקאסטים האחרונים שלנו, דיברנו על צל הימים ועל אפסטרים קארה, זה סרטים שדורשים מהצופה לוותר על המון הנחות מובנות מראש לגבי איך שהעולם עובד, כאילו העולם האמיתי, ואיך שסרטים, כאילו נרטיב קולנועי רגיל עובד.
כן, אני צריך כאילו לראות את המשקע המושקע אחרי הסרטים האלה כדי שיהיה משהו יותר ברור.
אז אני מוכן לקבל הרבה, ובכל זאת, לא הייתי מוכן לקבל את הסרט הזה. אני לא מרגיש, אני מרגיש שזה יפה מאוד בתור תצוגה, אני מרגיש שיש משהו מעניין בפנים, אבל אני לא יכול להמליץ עליו כיצירה שלמה.
אתה חושב שזה, יש בזה התחשבנות של ארי פולמן עם אולפנים, עם שיטת האולפנים? לא שיצא לו יותר מדי לעבוד איתה, אבל בתור במאי חוץ הוליוודי, הוא לפחות בסרט הזה די מרשה לעצמו לתקוף אותם.
זה יהיה די מצחיק אם זה יהפוך להיות הסרט הכי מצליח שלו, והוא יסחר על ידי אולפני מרוול לביים את, לא יודע, איירון מן 4 או משהו כזה?
הייתי רוצה לראות את זה קורה.
היית רוצה לראות את איירון מן 4 של ארי פולמן?
איירון מן 4 גם ככה יהיה גרוע, אז בואי פה ניתן את זה למישהו ש...
אתה יכול לראות את רוברט דאוני ג'וניור מנסה לדבר בטון הזה. האמת, זה הזכיר לי סרט שרוברט דאוני ג'וניור שיחק בו עכשיו שאני חושב על זה. הוא שיחק בגרסה הקולנועית לסורק אפלה של פיליפ קיי דיק. ראית את זה?
לא ראיתי אותו.
האמת זה ממש... טוב, האנימציה של סורק אפלה היא רוטוסקופינג, זה... שבו לוקחים שחקן ומאירים את התנועות שלו או משהו.
למעשה מאירים עליו, על התמונה שלו.
כן, וגם שם יש הרבה משחקים עם רעיונות של מציאות והזיות והרבה הרבה סמים, וגם זה מוסף על ספר מדע בדיוני קלאסי. והרגשתי שזה עבד יותר טוב. אז אני חושב שאני מסיים את הדיון ספציפית על הסרט הזה בהמלצה לראות סרט אחר. תראו את סורק אפלה במקום.
אני לא ראיתי את סורק אפלה, אז אני בכל זאת ממליץ לכנס לעתידנים. לא סרט קל, לא סרט שאוהבים אותו, זה לא סרט שמתאהבים בו, אבל בעיניי הוא סרט מאוד מעניין שהוא לא מעורר יותר מדי מחשבה כי הוא אומר דברים די ברורים, אבל הצורה שהוא מציג אותם היא מאוד יפה בעיניי.
לפני שנעבור לסרט הבא, יש איזה מיני נושא שאני רוצה לדבר עליו שנובע מכנס העתידנים.
מיני נושא.
מיני נושא. אנחנו צריכים להמציא לזה מעבר, לא? לא. לא, אנחנו הומייד, לואו קוואליטי.
כן, תקציב נמוך.
כן. כמו סרט, כמו כנס עתידנים.
כן, רק ש... טוב.
הפודקאסט הזה הוא...
בוא נקווה שלא יהיו לנו תקלות.
הפודקאסט הזה הוא קו-פרודקציה של יצחק שדה, ורחוב יצחק שדה, ואיזה רחוב?
ויהודה המכבי.
ויהודה המכבי, כן, זה מאוד מאוד רחוק.
וכל שבילי האופניים באמצע.
בכל אופן, כנס עתידנים מבוסס על ספר. רק שהוא לא באמת מבוסס על ספר. כי כמו שציין...
חלק ממנו מבוסס על ספר.
הוא מבוסס על חלקים מתוך הספר. על חלקים ספציפיים, וגם אלה מקבלים, לא קראתי את כל כנס העתידנים, קראתי קצת ממנו רק כדי לדעת על מה מדובר. זה לא רק שהעלילה שונה, זה גם הגישה שונה. כנס העתידנים מרגיש לי כמו קומדיה מאוד מאוד אפלה.
הוא סאטירה למעשה.
כן, קצת כמו מלכוד 22. וכנס העתידנים, הסרט הוא מאוד רציני, מאוד איטי ומאוהר, ומאוד כאילו אפל. יש רגעים שבו הדמויות אומרות, אנחנו נמצאות בסאטירה, כאילו, אוי, זה נורא מוזר, אבל הטון אף פעם לא נהיה באמת פסיכי מחוץ לכל שליטה. זה אף פעם לא עושה את המעבר מבקשי לביבס ובטד, בוא נגיד ככה.
כן. ומאוד קשה אגב לתרגם סאטירה, במיוחד כזאת שהיא נכתבת עד תקופה מאוד מסוימת, למדיום אחר, כמו לקולנוע. אפרים קישון לא הצליח לתרגם את השועל בלוע התרנגולות לסרט שהעביר את אותו מסר.
טוב, בעיניי השועל בלוע התרנגולות זה אחת היצירות הפחותות של קישון.
היו לו 5, זה לא... אין יותר מדי.
אני מדבר על הקצרות, מבחינתי הוא היה הרבה יותר טוב. אנחנו סופים נושא.
לא, אבל זה סוג של עיבוד לסרט שלא עבד.
כן, ומה שרציתי לדבר עליו זה בעצם העיבודים מספרים בעיקר, אבל לא רק, שלא נאמנים למקור, אבל עובדים. כי בדרך כלל כשאתה אומר על עיבוד, בימינו הגישה היא עיבוד צריך להיות נאמן, ואם הוא לא נאמן זה מראה כמה הוא פישל. כאילו, אנשים מדברים על אני רובוט, הסרט מ-2006-2007.
כן. באזור ההוא, קצת לפני.
ואומרים, זה סרט כושל.
הוא לא קשור בשום צורה.
לא, כן, הוא לא קשור. הוא לקח את השם, הוא לקח כמה קונספטים מהספר, אוסף הסיפורים.
יש שם רובוט.
כן, אוסף הסיפורים של אייזק אסימוב. טוב, עובדה ידועה לכל הוא היא שהתסריט נכתב בנפרד, ואז כשהוא נכנס לשלבי הפקה, הוא שמע, רגע, רגע, הדבר הזה, אני רובוט, זה שם מוכר, כי אנחנו יכולים לקנות קצת יחסי ציבור, אם רק נשלם למישהו כמה אגורות על הספר מדע בדיוני הישן הזה. או הרבה פעמים כשאתה נכנס לשיחה עם מעריצי הארי פוטר או שר הטבעות על העיבודים הקולנועיים, מה שתשמע הרבה פעמים זה, הם שינו את זה והם שינו את זה, והם שינו דברים מאוד מאוד ספציפיים, כאילו,
כן,
יש מעריצי שר הטבעות שעד היום לא סלחו
לפיטר ג'קסון
על מה שקרה לתום בומבדיל. דהיינו שהסירו את
הדמות של לתום בומבדיל.
כן, על שהסירו את הדמות.
חלק שנחשב להרבה אנשים יגידו שהוא חלק לגמרי מיותר בספר.
או מי ש...
והסרטים הם ביחד קרוב ל-10 שעות אם אתה כן. קולט גרסת הבמאי. לא צריכים עוד
כן.
דמות.
או מעריצי הארי פוטר שאומרים, שמתעצבנים כל פעם שדמות קטנה נשמתה. או שזה השורה.
במקרה של הארי פוטר, אבל ג'קי רולינג הסופרת הייתה לפחות מעורבת בשלב ההפקה, ולכן כל שינוי נעשה באישורה.
וזה עניין, מה שאני אומר, אני לא אוהב את הגישה הזאת. אני בדרך כלל מאמין בגישה הפוכה. כשאתה מעביר ממדיום למדיום, נאמנות חזקה למקור רק פוגעת בסרט. כשאני מסתכל על רוב הסרטים שניהם שמבוססים על ספרים או יצירות קודמות, הם עשו שינויים עצומים אדירים למקור. סודות LA, סרט מאוד מאוד מצליח, סרט מאוד מאוד מוערך, כן?
ובצדק.
ובצדק. לקח ספר שהוא במקור סאגה בין-דורית, שמתמשכת על פני שנים בכל 1,000 דמויות, וקיצץ אותו לאורך, לפסק זמן של כמה חודשים, הסיר את אחת הדמויות הכי ראשיות בספר, והוא עובד נהדר. עכשיו, אתה יכול לדמיין... אם מישהו היה עושה את זה לשר הטבעות, אם מישהו היה מקצץ את הדבר הזה לשני סרטים והיה מוריד את ארגון נגיד.
כן, היה צריך את שר הטבעות של רלף בקשי. הכל מתחבר.
אוי ובוי.
כן.
ואני חושב שהבעיה היא שהרבה מהעיבודים היום מגיעים עם בסיס מעריצים פרי-מייד, שהדבר שאכפת לו זה לא בהכרח מסרט, או זה, הם רוצים לראות בדיוק את מה שהם דמיינו כשהם קראו את הספר.
כן, טוב, זה קורה גם עם גם ספרים שהם מבוססים על קומיקס, לדוגמה.
כן.
תחשוב, ספיידרמן של סם ריילי.
לא, לא, לא.
שראו שהוא יורה את הקורים מהיד ולא מכינה עצמו.
ספיידרמן זה עוד מילא, כי זה משהו שמבוסס על דמות ולא על סיפור אחד. אני חשבתי על וואטשמן, לדוגמה.
וואו, וואטשמן.
עכשיו, ומה שמוזר זה שהרבה מריצים השתגעו למרות שוואטשמן היה הדבר הכי קרוב שאתה יכול לעשות לעיבוד נאמן לסרט הזה, בעיקר כי הבמאי...
זאק סניידר.
שזאק סניידר שעשה המון עיבודי קומיקס סובל מנאמנות קריטית למקור, כאילו הוא עשה גם את 300 שעל...
300 כי... ממש הוא צילם את, ה... כן. את הספר, כן. זה פחות או יותר מה שהוא עשה.
כן. והדבר מבחינתי, החלק הכי טוב בסרט של וואטשמן היה החלק שבו הוא זה נח לחלוטין למקור. הסרט מתחיל במונטאז' על רקע The Times Are Changing של בוב דילן, שמראה את כל ההיסטוריה האלטרנטיבית של העולם הזה, וזה קטע נהדר.
כן.
זה...
גם אנשים שלא אהבו את הסרט, כן, אהבו את הקטע הזה.
וזה, הקטע, וזה אחד הקטעים היחידים שבו הוא מרשה לעצמו לסטות מהמקור, ואני אומר, תנו לי עוד מזה, ואז, לא, 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 הוא פשוט מביא לי את מה שכבר קראתי. ואז אנשים מתלוננים, לא היית נאמן מספיק, השמטת את השורה האחת ששינתה את כל המשמעות, ואני כזה, לא, מה הטעם? אני כבר קראתי את הספר, או את הקומיקס, למה לעשות את זה? אני עכשיו פשוט אזרוק רשימה, היסטוריה של אלימות, טריסטרם שנדי, סודות LA, אדון ומפקד, כל הסרטים האלה עשו ביצירות המקור שלהם כאילו...
זה מעניין שהזכרת את טריסטרם שנדי, כי הסרט שמבוסס עליו לא באמת מבוסס עליו, הוא בעצם מספר על הפקה שמנסה לאבד את הספר וכל הזמן התקעת בקשיים, כי זה ספר נורא קשה לאיבוד קולנועי.
כן, וזה הדבר הכי טוב שיכולת לעשות עם טריסטרם שנדי, כי לנסות לאבד את העלילה של הספר, שהוא בעצמו... ספר על איך המחבר לא מסוגל לכתוב את קורות חייו היא בלתי אפשרית, אז הם בחרו בפתרון התמטי. זה סרט על איך הם לא מצליחים לעשות סרט על פי הספר.
זה כמו אדפטיישן, לדוגמה. אדפטיישן, אני לא יודע עד כמה סיפור שהוא מבוסס עליו נכון, שצ'רלי קאופמן היה צריך לאבד ספר על צייד
הסחלבים.
גנב הסחלבים, צייד הסחלבים. לפי הסרט, כל הסרט עוסק בחוסר ההצלחה שלו לאבד את הספר, עד למצב שהוא פשוט צריך להתחיל להמציא סיפור חדש כדי שיהיה לו מה לכתוב. אני לא יודע כמה זה מבוסס על המציאות או לא, אבל זו הדגמה מאוד יפה בעיניי לאיך באמת לא כל דבר אתה יכול פשוט לאבד כמו שהוא.
אם שמתם לב למשהו שמשותף לכל הסרטים שטענתי שהם טובים, זה שהם מבוססים על ספרים שהם, אני לא אגיד לחלוטין לא ידועים, אבל לא כל כך מוכרים, כאילו אדון מפקד מבוסס על סדרת ספרי הרפתקאות סמי פופולרית כאילו בארצות הברית ובאנגליה, אבל לא משהו שהיה לו קהל מעריצים של מיליונים מראש. אף אחד אני חושב קרא את גנב הסחלבים חוץ מהמבקרים בניו יורקר שהסרט צוחק עליהם.
אוקיי,
מועדון קרב, עוד דוגמה נהדרת.
לא קראתי בספר, אבל הבנתי מאנשים שקראו אותו שהעלילה דומה, אבל הסרט שם את הפוקוס במקום יותר נכון.
מה אנחנו מדברים עכשיו?
מועדון קרב.
מועדון קרב. הכותב של הספר אמר הסרט יותר טוב מהספר, כאילו.
כן.
ואחת הסיבות הוא שזה לא בא מרוב, כאילו, צ'אק פוניקה כותב, לא היה שם מוכר כל כך, חוץ מבקרב יודעי חן, עד שהסרט יצא. ועכשיו, כאילו, אם מישהו ינסה לעשות, אני חושב, סרט לפי הספרים האחרים שלו, יבואו כל מעריצי צ'אק פוניק למיניהם ויגידו, רגע, 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 למה אתה משנה את המקור?
הוא גם ניסה לכתוב תסריטים, זה לא כל כך עבד לו, כי אמרו... כן, אבל אתה כתבת את מועדון קרב, אנחנו רוצים עוד מזה, אנחנו רוצים את הכתיבה הזאת. הוא לא כתב את הסרט מועדון קרב, הוא כתב את הספר.
כן, ואני חושב שזאת הנקודה שלי. עם כל הבעייתיות עם כנס העתידנים, חוסר נאמנות מבחינתי הוא לא בהכרח הגדול שביניהם. הרבה אנשים שכן אוהבים את הספר התלוננו ברגע שיצא הטריילרים, כי הם ראו. שהשינויים גדולים. הבעיה העיקרית היא לא שהוא שינה את העלילה, הבעיה העיקרית מבחינתי הוא שהוא שינה את הטון. ספרים, חלק ניכר מספרים זה לא רק העלילה, זה גם עניין של טון ורעיון ומסר. הטון של כנס העתידנים הוא מאוד סטירי, הטון של כנס העתידנים הסרט הוא מאוד טרגי. זה כאילו היית לוקח את מלכוד 22 ומנסה לצלם אותו כאילו זה להציל את טוראי ריין. מה המטרה?
הסרט שמבוסס על מיקוד 22 הוא סרט שאני פעם ראשונה ראיתי אותו בתור ילד, עשה לי זיכרונות מאוד לא נעימים, ראיתי אותו שוב בתור מבוגר, פתאום חשבתי, זה סרט ממש טוב, אני מבין שהוא לא מצליח להעביר נכון את כל הרעיונות של הסיפור, כי זה קשה, אבל כסרט הוא עובד, כסטירה על הצבא הוא כן. עובד. לא אכפת לי שהוא לא... עוקב אחרי אותו אופי, לא אכפת לי שהוא לא יהיה היצירה הכי גדולה בתולדות הקולנוע. הוא מוצלח.
ארוחה בעירום, סרט שאנחנו חוזרים אליו נראה לי בכל פרק שני, מכל מיני סיבות. עוד סרט שלא נאמן לעלילה של הספר, למעשה מבסס את רוב העלילה שלו על הבחור שכתב את הספר, במקום על הספר עצמו, לא של הספר יש הרבה עלילה, והוא נחשב עיבוד נאמן, פשוט כי הוא תופס את הטון. אני חושב שאולי אפשר לסיים את הדבר הזה בציטטה שמיוחסת להיצ'קוק, אני לא יודע אם הוא אמר אותה, אבל זה מיוחס לו, אז אני אמשיך את הייחוס. הוא אמר פעם, אף פעם אל תאבד קלאסיקה לקולנוע.
כן.
תיקח ספר גרוע. כי מקלאסיקה לאנשים אכפת והם יעצרו אותך, ובספר גרוע אתה יכול לעשות מה שבא לך. והוא יודע, כי הוא איבד את פסיכו, ואף אחד לא קרא את פסיכו.
אני לא לחלוטין מסכים עם זה, אבל אני חושב שזו גישה נכונה של אם זה ספר לא ידוע, אז באמת ייתנו לך הרבה יותר חופש איתו. אם זה ספר ידוע, אתה צריך להיות מאוד מאוד זהיר כדי שאנשים לא יתחילו להציף אותך עם טענות.
כן, פנדום זה לא דבר שקיים רק בקומיקס ופנטזיה, כאילו פנדום זה דבר שקיים גם בקרב מעריצי ספרות קלאסית.
לצורך העניין, האחים כהן כתבו את... הם נתנו שני מקרים קיצוניים בפילמוגרפיה שלהם. אחד זה אחי איפה אתה, שהוא כביכול מבוסס על האודיסאה, למרות שהם מודים שהם מעולם לא קראו את האודיסאה, הם פשוט לקחו דברים מהזיכרון. מצד שני, ארץ קשוחה, שהם תיארו את תהליך הכתיבה בתור אחד מקריא את הספר, והשני בינתיים כותב את זה בצורת תסריט, ואז הם מתחלפים.
כן, ושניהם זה עבד.
כן, כי זה כותבים טובים.
אולי...
כשאתה כותב טוב, אתה יכול לאבד ספר בין אם הוא גרוע או קלאסיקה, ועדיין לתפוס פחות או יותר.
בין אם אתה נאמן או לא, כן. אולי זה אומר שטעיתי ואין כללים בעניין הזה.
אני לא חושב שיש כללים, אני חושב שיש קווים מנחים.
ואם אנחנו מדברים על סרטים שמבוססים על ספרים ומבוססים עליהם באופן הכי חופשי שאפשר,
בוא נדאג שמבוססים על ספרים שאף אחד לא קרא.
כן, אז הספר השני שלנו הוא
Mommy's going to the beauty parlor, darling. But I'm leaving you with your favorite friend, Roger. He's going to take very, very good care of you. Because if he doesn't, he's going back to the science lab.
Cut, 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 cut!
What the hell was wrong with that tank?
Nothing with you, baby Herman. You were great. You were perfect. You were better than perfect. This Roger, he keeps blowing his lines.
Roger,
what's this?
A tweeting bird.
Tweeting bird. Roger, read the script. Look what it says. It says rabbit gets clunked. Rabbit sees stars. Not birds. Stars! Can we lose the playback, please?
You're killing me, killing me.
For crying out loud, Roger. How many times do we have to do this damn scene? Raoul, I'll be in my trailer. Taking a nap!
Excuse me,
please,
Cuts.
Please, Raoul, I can give you stars. Just drop the refrigerator in my head one more time.
Roger, I dropped it on your head 23 times already.
I can take it. Don't worry about me.
I'm not worried about you. I'm worried about the refrigerator.
Roger Rabbit.
מי הפליא את רוג'ר רביט?
אני הייתי יכול לגלות, אבל באמת חבל לי להרוס, כן.
זה מבוסס על ספר מי צנזר את רוג'ר
רביט, כן, של אחד... שנייה. של אחד גרי קיי וולף, שזה שם נהדר לבן אדם שכותב את רוג'ר רביט.
חוץ מזה שהוא לא דמות מצוירת בעצמו.
אנחנו מנחשים.
למעשה גם הספר, לא?
כן. הסרט, הבמה שלו היה רוברט זמיקס.
זמיקס. זמקיס,
כן, אני וקישור הביטוי הקלוקל שלי.
קישורי.
אתה רואה? נמשיך ככה. תסריט של ג'פרי פרייס ופיטר אס סימן.
אני רק רוצה... סימן?
השם שלו, אני נשבע, וככה זה כתוב.
אני רק רוצה לומר, אחד הסרטים האהובים עלינו.
כן, כן. שחקנים, בוב הוסקינס, נהדר כהרגלו. כריסטופר לילויד, נהדר אפילו יותר מהרגלו. צ'רלס פליישר, שלא רואים אותו בסרט, אבל הוא בכל זאת הקול של הכוכב שלנו. וקיילין טרנר.
בתור הקול של ג'סיקה רבי, אבל לא כשהיא שרה.
מי שרה?
אני לא יודע מי שרה, אבל זו לא קיילין טרנר.
והעלילה של הסרט, הוא מתרחש בהוליווד אלטרנטיבית בשנות ה-40, שבו רוג'ר רביט הוא אחד הכוכבים הכי גדולים שיש, ורוג'ר רביט, כמו שאפשר לנחש מהשם שלו, הוא ארנב. הוא ארנב מצויר, כי בעולם הזה דמויות מצוירות, טונס או... קרטונס או טונים כמו שהם נקראים, הם פשוט כאילו דברים שקיימים, הם מתקיימים לצד בני אדם ורובם שחקני קולנוע, מיקי מאוס, בגס בני, דונלד דאק, הם שחקנים בשכר באולפנים שונים, מופיעים לרוב סרטונים משלהם לפעמים עם השחקנים אמיתיים, לחלקם יש עבודות מחוץ לתפקידי משחק, אם בעיקר הם כבר ידרדרו, כמו בטי מסקנה ש...
כן, מה שעשיתים בצבע.
כן, מה שהסרטים בצבע היא נאלצת למלצר בברים זולים. והעלילה העיקרית של הסרט מתחילה אחרי שרוג'ר סוחר את הבלש הפרטי אדי וליאנט לגלות האם אשתו בוגדת בו. ומסתבר שהאישה מתרועת עם ארקי מרון, שהוא הבוס שלו, והאיש שמנהל את טונטאון, העיר של המצוירים. וזה היה יכול להיות עלילה בפני עצמה, רק שארקי נמצא מת מיד אחרי זה. ומן הסתם כולם חושנים ברוג'ר המסכן שפונה לוואליאנט לעזרה, ומשם קוראים הרבה דברים.
פונה לעזרה זה יותר נכון, פשוט מסתתר אצלו בבית בלי שהוא שואל אם אפשר.
וואליאנט שונא טונים.
יש לו סיבה טובה לשנוא אותם.
אני חושב שאנחנו נמנע מהרבה ספוילרים, אם לא משום סיבה אחרת, שזה כזה סרט, שנינו מסכימים, סרט נהדר. מבחינתי, אני לא אגיד בטופ 10, אבל אני אגיד בהחלט בטופ 100, טופ 50.
אצלי הוא בטופ 10.
נו, אחד הסרטים הכי טובים בכל הזמנים, ומי שלא ראה דבר ראשון, סטופ. תראו את זה, כי זה סרט מדהים. מכל בחינה שהיא, הסרט הוא שילוב של אנימציה ולייב אקשן, ממש, לא, אין מעבר. בכנס הדיינים יש מעבר, כאילו, ברור. רגע אחד אנחנו בלייב אקשן, ואחרי זה אנחנו באנימציה. פה הדמויות...
זה אותו עולם.
כן, שם הדמויות כאילו מתרועות ומחליפות כאילו, הן נוגעות אחת בשנייה, יש סצנות קרב מצוירים לאמיתיים.
זה סרט שנעשה...
זה נעשה בשנת...
1987 אם אין אותה?
כן, זה לא נעשה באפקטים של ימינו, בוא נגיד ככה.
זה נחשב לאפקטים מאוד מאוד מתקדמים, גם היום אלה אפקטים כן. שעובדים יפה מאוד, אבל אז בכלל זה נחשב לאפקטים מתקדמים.
רק לשם השוואה, הסרט, אחד הסרטים שנעשה, אני כבר, אני לא לאחרונה, אבל לפני כמה שנים, Looney Tunes Back in Action של ג'ו דנטה, שנעשה לפני 7-8 שנים, כאילו, יש לו 20 שנה של יתרון טכנולוגי על רוג'ר רביט, והוא נראה פחות טוב. כאילו, ההתרועות בין הדמויות האמיתיות לדמויות המצוירות ב-Looney Tunes Back in Action, פחות אמינה.
אבל הסרט שבמובן מסוים קיים בגלל רוג'ר רביט, כי רוג'ר רביט נתן את הטכנולוגיה, ורוג'ר רביט בזמנו נגיד קיים בזכות דברים כמו מרי פופינס,
אמיתה מעופפת.
כן, אפילו פנטזיה, שיש לו סצנה אחת שהסלית של מיקי מאוס עם הסצנית של סטוקובסקי. משם זה הולך ומתפתח, והיום למעשה אנחנו כבר, זה נראה לנו מובן מאליו שדמות אנימציה ושחקן בשר ודם יחלקו מסך ותהיה ביניהם אינטראקציה.
כן, אבל היום אנחנו רגילים לזה פשוט כדמויות אנימציה כבר נראות אמינות, כאילו עברנו את
ה... תלוי בסרט.
תלוי בתקציב, אבל בסביבות פארק היורה, ובטח שבימינו הפוסט אבטרים, עברנו את מה שקוראים ה-Uncanny Valley. אתה יכול לשים דמות ממוחשבת על המסך, בין אם זה רובוט ענקי, או גורילה ענקית, או דינוזאור ענקי, או חייזר כחול ענקי. למה כולם ענקים?
כי
בהוליווד אוהבים גדול יותר.
לא, כי הם ליד בני אדם.
כן. אתה יכול לשים אותם ליד בני אדם, ובני אדם כאילו ילחמו בהם ויתרעו בהם, יתרעו איתם, וזה נראה אמיתי, כאילו היית מראה את זה לפני 100 שנה לאנשים, אני חושב שהראית להם סרט יהודי על ביקור בכוכב זר.
אני חושב שהיית מראה את זה לפני 100 שנה לאנשים, היו בעיקר נבלים.
Witchcraft!
כן. אוי לא, הרכבת יוצאת מהמסך.
זה היה לפני 20 שנה.
חלקם ראו את זה באיחור, מה אתה רוצה?
אז
רוג'ר רביט,
מה נפלא ברוג'ר רביט חוץ מהטכנולוגיה שכאמור באמת פרצה הגבולות?
הכתיבה.
דבר ראשון,
הקצב.
כן, העלילה, כאילו זה פרודיה לעלילה בלשית, אבל מה שחשוב זה פרודיה שעובדת גם בתור עלילה בלשית. יש לך חשודים ותעלומה ויש לך בלש, זה מעניין. אתה לא באמת, הבחור הרע די מציג את עצמו בתור שלום, אני הבחור הרע בסרט הזה, כשהוא מופיע, אבל איך הוא עושה את זה ולמה הוא עושה את זה, זה די מרשים. במיוחד כשאתה מחשיב שזה נראה כמו סרט, ראיתי את זה בתור ילד בפעם הראשונה, כן? הייתי בן 8-9, אני חושב, וראיתי את זה הרבה פעמים מאז, וכשאתה ילד אתה רואה את זה בתור פשוט, היי, הנה הסרט הזה שבו יש בלש ואת כל הסרטים המצוירים מצחיקים עליו, ואז אתה רואה את זה בתור מבוגר, אתה אמין, וואו, זה סאטירה די אכזרית.
בתור ילד הדבר שאתה הכי זוכר זה נגיד קרב הפסנתרים בין דונלד ודאפי.
כן, אם מדברים על כאילו הישגים...
זה הישג ענק.
זה לא רק הישג טכנולוגי, זה קשה להאמין ש...
דיסני וורנר
ועוד כמה אולפנים קטנים יותר יסכימו שהדמויות שלהם יחלקו מסך, כשהייתה ביניהם ועדיין יש ביניהם כזאת תחרות ענקית. מיקי מאוס ומיקי מאוס ולא דאפי דאק, ארנב, באגס בני ובאגס בני על המסך ביחד מדברים.
זה באמת דבר שהיה מאוד מאוד קשה לעשות אותו, ולמעשה, התנאי שהסצנה הזאת תתקיים, זה שלשניהם יהיה בדיוק אותו זמן מסך.
כן, וגם
אתה יכול לעבוד עם, עם טיימר, הם מופיעים באותו רגע, ואוזנית המסך באותו רגע.
אבל אתה לא מרגיש את זה כשאתה צופה, כי לא. זה כל כך חלק. יש הרבה דברים שנעשו מאחורי הקלעים כדי שהסרט הזה יעשה הרבה הסכמים והרבה פשרות, אני מניח, אבל אתה לא, כצופה אתה לא מרגיש את זה.
העניין גם שהוא נעשה בשנות ה-80, כשסרטים מצוירים קצרים, גם ארוכים, אבל קצרים במיוחד, היו בירידה, זאת אומרת, כל הדמויות הקלאסיות האלה.
כן, כבר לא היו קיימים.
כן, כי רצית לראות את דאפי דאק, היית רואה את מכסחי הברווזים, או דאפי דאק ואי המטמון, שזה היה פשוט קלטת וידאו, שדאפי דאק ועוד דמויות מסוימות, פשוט יש להם, תפרו להם איזו עלילת ביניים, כדי להציג את הסרטונים הקלאסיים.
כן.
ודיסני, אפילו את זה לא עשו. דיסני עשו גם סרטים באורך מלא, אבל הדמויות הקלאסיות נעדרו מהן. וזה רק אחרי רוג'ר רביט התחילו פתאום עוד פעם להופיע.
כן, ומה שנהדר זה שכמובן הסרט ממקם את העלילה בתקופה שבה זה עוד היה קיים, הוא התרחש בשנות ה-40.
תחשוב, סדרות טלוויזיה שזכו להצלחה אחרי הסרט הזה, תזמניה, טייני טונס, גופי, זה דמויות שבסרט הזה כשעשו אותו הן היו דמויות קלאסיות, שמשולבות בסרט כשחקנים, זאת אומרת טייני טונס עצמם לא, אבל הדמויות היותר ישנות שמופיעות בסדרה בתור מורים, פה הם מתייחסים להם כמו לשחקנים, כמו אל האנשים שעובדים בהוליווד, יש להם סוכן, יש להם תנאים, יש להם חוזה מוזר.
יש את הדמות הנהדרת של הרמן התינוק, שהוא כמו שהוא אומר, יש לי את הפופיק של בן...
לא פופיק.
אני מצנזר, של בן חצי שנה, והתאווה של זקן בן 40.
כן.
עם הכל המלא סיגרות שלו. דיברתי על כמה בעייתי כנס העתידנים בקטע של הסאטירה שלו, שהוא בו זמנית נורא נורא ישיר, ונורא נורא לא מצליח לעניין את הקהל. רוג'ר רביט לעומת זאת, הסאטירה שלו, ברגע שאתה גדול מספיק כדי להבין אותה, היא נורא אכזרית וברוטלית וישירה ומצחיקה. המזימה העיקרית של הנבל של הסרט, עוד פעם, ספוילרים רציניים, אני רוצה להשמיד את הרכבת, את הפסים הקלים שמחסים את לוס אנג'לס, ולהחליף את זה בהייווי, בדרך, בכביש המהיר, בשורה של תחנות דלק ומוטלים זולים. וכשאתה מסתכל על לוס אנג'לס היום, אתה אומר, רגע, הוא ניצח.
כן.
כאילו, לוס אנג'לס של היום זה עיר שאין בה תחבורה ציבורית, ושעל מנת לזוז בה אנשים חייבים אוטו, כמו שהם חייבים אוויר. אז הנבל ניצח, וכל הקטעים האלה על הוויכוחים המונותיים בזמן צילומי הסרטים, והשחקנים, הדמויות כשחקנים והשחקנים כדמויות. זה עובד.
יש שם אפילו עוד סוג של, זה לא סאטירה כי זה כבר לא היה כל כך רלוונטי בשנות ה-80, אבל ההתייחסות לטונים בתור מיעוט אתני, בהחלט קיימת שם, הם חיים ברובע נפרד משלהם, שזה סגור.
שהוא לא בבעלותם, כן, הוא בבעלות חלק גדול מעלילת הסרט מתרחקת בשאלה מי ינהל לטון דאון אחרי שארקי מרון מת.
כן, גם מתייחסים אליהם כאזרחים סוג ב', הם אמנם כוכבים על המסך, אבל במציאות טון שרוצה, הם לא מראים אותו עולה לאוטובוס, אבל לצורך העניין, אם הוא היה עולה לאוטובוס, הוא כנראה צריך לשבת מאחורה, כי התייחסות אליהם היא כאל... לא לגמרי בני אדם, אלא דמויות שאתה יכול לעשות להן דברים משפילים, אתה יכול להתאכזר אליהן, אתה יכול לדחוק אותן הצידה, והם יקבלו את זה.
אין עוד פעם, וזה דבר שאתה לא שם לב אליו כשאתה...
זה מתרחש בשנות ה-40.
כן. זה דבר שאתה לא שם לב אליו כשאתה צופה בזה בתור ילד, אתה שם לב רק לדברים הקטנים, ואז כשאתה מתבגר עוד רובד נחשף ועוד רובד... זה אחד הדברים שהופכים את הסרט הזה לכל כך נהדר. הוא עובד בכל כך הרבה רמות בו זמנית ובנפרד, כאילו כל רמה בפני עצמה היא סרט מבדר, וכל הרמות ביחד הן סרט יותר מבדר.
וזה סרט מבדר, זה סרט מצחיק כל כך.
כן, הקרב הסופי מול הבוס שנגמר בזה שבוב הוסקינס, בוב הוסקינס שר ורוקד ועושה ג'אגלינג.
ולפי המנגינה של מרי מלודיס.
כן.
בכל המנגינות בעולם.
כן. אני טועה אם בוב הוסקינס באמת עשה את הג'אגלינג, האם הוא היה כזה גמיש?
לא בדקתי את זה.
הוא
היום לא הוא לא יכול לעשות.
היום הוא לא, גם אז הוא לא נראה כמו הבחור הכי גמיש בעולם. הוא שחקן נהדר, אגב, בוב. הוא שחקן אנגלי, נכון? כן.
מאוד אנגלי.
הוא מאוד אנגלי, אבל זה הסרט הראשון שבוריתי אותו כזה. בוב הוסקינס, הבן אדם הכי אמריקאי בעולם.
כן.
עם המבטא והקול ההמפרי בוגרטי הזה ש...
לא, הדמות שלו היא מאוד כזאת מזכירה את אמפרי בוגארט.
כן, לא, בכוונה.
באמת זה מטה כל זה. עיצבו אותו כמו, כל הסרט הוא מוצא כמו פילם נואר, גם המוזיקה ברקע זה שפילם נואר, החברה שלו היא האישה באדום.
כן, ואז הוא נכנס לטונטאון, ווואו, כאילו, כשהסרט הזה...
סמייל דניאס,
יש,
זה שיר אמיתי אגב מאותה תקופה.
כשהסרט הזה עושה את הגרסה שלו למעבר לאנימציה, עוד פעם, זה לא שכל מיני אדי וליאנט נשאר דמות בעולם אמיתי, אבל הוא נכנס לטונטאון, הסרט מתפרע לגמרי, זה מסוג הדברים שיגרמו לאנשים שרואים דברים כמו רן וסטימפי ב... לא רק בתור הנאה מהומור, אלא בתור הערכה לרמת האנימציה, הסרט הזה משתולל, מאבד כל רסן, ובצורה הכי טובה שאפשר.
למעשה מה שכנס העתידנים ניסה לעשות.
כן.
העיבוד שליטה עצמית הזאת.
כן.
בטונטאון, אגב, זה הגיוני למי שנמצא שם. מי שרגיל לאווירה של טונטאון, בכלל, להסתובב לאתונים, הוא רגיל לזה שקורים דברים לא שגרתיים. הוא רגיל לזה ש... התיישב לידך היפופוטם בחצאית טוטו ואתה תעוף מהספסל.
הכדורים המדברים שאדי וליאנט מסתייע בהם. כדורים מצוירים שמנסים לרדוף אחרי המטרה, אבל לא יודעים לאיפה להגיע. ושוב, זה מבוסס על ספר.
וזו אגב בדיחה שעבדה בתרגום לעברית, דומדומים.
כן. זה מבוסס על ספר, וספוילרים לספר שכמעט אף אחד לא קרא, ניסיתי לבדוק איפה אפשר להשיג עותקים וצריך להזמין אותם מאתרים מאוד מפוקפקים. לספר קראו מצנזר את רוג'ר רביט. הוא הרבה יותר אפל, הרבה פחות הומור. מן הסתם אין בו קאמואים של דמויות מצוירות מפורסמות. ובסוף הספר רוג'ר רביט מת.
למעשה אני...
שזה די מוזר כי יש לא לו שני המשכים.
זהו, לא קראתי את הספר, אבל קראתי את תקציר העלילה שלו. הוא מת אפילו בשלב יותר מוקדם. אדי וליאנט מנהל את החקירה יחד עם... מין כזה כפיל שרוג'ר רביט יצר לעצמו בשביל שהוא יוכל לעשות פעלולים, והכפיל הזה יכול להתקיים רק עד שהוא מסיים את תפקידו. ורוג'ר רביט הוא לא דמות מסרטים מצוירים בספר, הוא דמות קומיקס.
והאמת זה נשמע כמו שמעניין בפני עצמו, והעניין הוא שאחרי זה יצאו שני המשכים, ובהמשכים רוג'ר רביט חי, כי הסופר אמר, אוקיי, כולם מכירים את הסרט, אז אני פשוט הולך להמשיך את הסדרה שלי.
אם אמרתי נכון, הספר השני הוא לא המשך של הספר הראשון, הוא פשוט עוד סיפור על הדמויות. והספר השלישי הוא נקרא Who Whacked Roger Rabbit, אז אני מניח שזה עדיין מתקשר לכל הרעיון הזה.
אם אתה רוצה ללמוד דוגמה לזה, מכל הסרטים שמבוססים על ספרים, רמבו או משחק הדמים בעברית, מי שלא יודע, מבוסס על ספר.
ספוילר לספר רמבו.
ספוילר לספר בסוף משחק הדמים של דיוויד מוראלס, רמבו מת.
גם בסיום המקורי של הסרט אגב, הקהל פשוט לא אהב את זה.
כן, למה שאנשים ירצו את הסוף?
הראו את זה לקהל המבחן, הסצנה הזאת קיימת ביוטיוב.
הוא צריך לשרוד כדי לעזור לטליבן.
כן.
אלא בסרט השלישי שלו. אז דיוויד מוראלס הכותב של הספר אמר, טוב, זה דמות נורא פופולרית, אני צריך לכתוב את ההמשכים. אז הוא פשוט אמר, אוקיי, אז אנחנו הולכים לפי המשכים של הסרט רמבו עדיין בחיים, והוא כתב את הספרים של רמבו 2-3 ועוד כל מיני דברים. קראתי אמת את הספר הראשון של רמבו. כן, מרצוני החופשי, בלי קשר לפודקאסט, הוא לא רע, כאילו, הוא לא איזה יצירת מופת, אתה יודע, הוא מותחן שנות ה-70-60, חביב כזה. לא רע.
יש את הטבלה שהראו שכמה אנשים רמבו הורג בכל סרט?
בסרט הראשון הוא הורג בן אדם
אחד. כן,
בטעות, לא בכוונה.
בסרט הראשון זה אחד, בסרט השני זה 12 או משהו כזה, בשלישי זה...
בשלישי הוא הורג את כל הצבא הסובייטי, לבד.
וברבי הוא הורג עוד יותר.
ברבי לא ראיתי, לפי מה שהבנתי, הורג את כל האנשים הרעים בבורמה, שזה כל האנשים בבורמה.
ברבי הוא מכניס נשים להיריון רק כדי שיהיה לו את מי להרוג בעתיד. אוי,
ברבוי. כן, בסרט החמישי שייצא מתישהו, כי ייצא מתישהו סרט חמישי, הוא הולך להרוג את כל כדור הארץ.
ואלא אם כן ברוס וויליס יבוא להציל, כי זה כמו באמת לחיות, כל הזמן מעלים את האתגר.
כן, כמה אנשים סילבסטר סטלון הרג בבלתי נשכחים 2?
לא ראיתי.
אני כן ראיתי,
אני לא יודע. אני מניח שלא 2.
לא.
אבל ברוג'ר רביט...
ברוג'ר רביט הוא הרג את לאול.
לא, אבל אנשים מתים שם, ויש כאילו לא הרבה אנשים או משהו, אבל יש מוות על המסך.
עזוב, מוות.
ובתור ילד, אני לא באמת הפנמתי את זה, שזה מוות על המסך, כי חשבתי, אוקיי, יש פה דמויות מצוירות, זה היגיון של סרט מצויר, גם כשבן אדם אמיתי מת, אז בסדר, נו. נפלה עליו משהו והוא עוד מעט יקום.
אבל הם אומרים, זה מה שהופך את זה לכל כך מוזר, כי הם רואים במפורש שהוא מת. יש רגע שבו ג'אג' דום, אותו מצאת את זה מאוד מאוד עדין, הדמות של קריסטופר לילוי, מוציאה להורג נעל מצוירת. הוא מחזיק אותו מעל לחבית של דיפ, שזה רוטם מיוחד שיכול להרוג, הדבר אחד שיכול להרוג דמות מצוירות, מוטביא אותה לאט לאט. בזמן שנעל המצוירת עושה קולות, כמו כלב שבועטים בו שוב ושוב.
אני בתור ילד לא קלטתי כמה הקטע זה אפל.
לא יאומן, הוצאה איטית להורג על המסך. זה לא היה עובר צנזורה בימינו, זה לא היה עובר שום דבר בימינו, זה היה הפך את הסרט ל-NC-17 נראה לי.
אולי?
אפילו שזה דמות מצוירת, זה הרבה יותר
חזק. זה היה מאפשר להם לעשות יותר בדיחות גסות, כי יש כמה.
אני לא רוצה את זה, כי אני חושב שהסרט הוא... דבר ראשון, דיסני בכם לא היו מסכימים להשתתף בו, וגם וורנר ברדרס נראה לי לא מסכימים לדמויות שלהם להופיע בסרט בדירוג כזה.
וורנר ברדרס לדעתי היו מסכימים עם, אתה יודע, עם סייגים מסוימים.
אני לא חושב שהם היו רוצים שבאגס בני יופיע ליד שום דבר שמדורג למבוגרים בלבד.
לואינטוס חוזרים לאקשן, מנסה לפנות למבוגרים ולא ככה
מצליח ספייס ג'ם. יש הבדל בין בדיחות של המבוגרים. מצד שני, לוורנר ברדרס אין שום כבוד, הם עשו את לוני טונז אנלישט. עוד לוני טונס שוב, אז כאילו אין להם כבוד.
הבדיחה הכי טובה בספייס ג'ם היא פרודיה על ספרות זולה.
וואו, הזכרת את ספייס ג'ם.
רגע, אבל הסדרה של לוני טונס, איך זה נקרא?
The Looney Tunes Show.
שוב.
כן.
דיברנו קודם על זה שיש ללוני טונס פנדום רציני, והרבה אנשים מאוד התרכזו על הסדרה הזאת, כי היא חורגת בצורה משמעותית מהאופי של הסרטונים מפעם.
זה לוני טונס בלי הלוני, זה פשוט הטונס.
כן, זה סיטקום.
כן.
זה פשוט סיטקום.
והקולות שלהם ממש לא עובדים לי בסיטקום.
אני לא יודע, אני חושב שמימי שקטרין הגל שם, אני חושב שהיא עושה עבודה ממש טובה. אבל בתור לולה בני, שלולה בני הייתה דמות שמראש הייתה די גרועה.
לא קטרין הגל, זאת השתחקה בדהית.
לא.
כן?
לא.
לא?
לא.
לא?
לא נראה לי.
אוקיי, אנחנו נווקפד את זה הרגע, המצאתי מונח אחרי הפודקאסט. Live Internet Blogging is not fun.
אבל זה גם סוג שבאמת, אנשים שמאוד כעסו, בלי קשר לי אם זה מוצלח או לא, כעסו כי זה מאוד מאוד חרג מהאופי המקורי. אני ראיתי את זה, לדעתי, זה סדרה נחמדה, עוברת לא רק כקומדיה, כסיטקום, אבל אין שום סיבה לקחת את הדמויות של לוני טונס בשביל זה. יכולו ליצור דמויות חדשות לגמרי וזה לא ימשנה כלום.
אבל הדמויות האלה מוכרות.
נכון.
אני חושב שאמרנו, טוב, בעצם לא אמרנו כל מה שיש להגיד על רוג'ר אבריט, כי אפשר להגיד על המון על רוג'ר אבריט, אפשר לציין את המשחק הנהדר, אפשר לציין את הצילום הנהדר, את העובדה שהם בנו את הוליווד הישנה הזאת, שהיא בו זמן אמיתית לחלוטין בתור עולם הוליוודי ובו בזמן בתור אולם של סרט פילם נואר ועולם שקיימים בו הדמויות המצוירות. זה ממש סרט מדע בדיוני. מה אם דמויות מצוירות היו אמיתיות? ואתה לא קולט שזה עושה ככה. זה מיקס לכאורה בלתי אפשרי של ז'אנרים ורעיונות שעובד.
אם יש דבר אחד שאני מאוד אוהב אצל רוברט זמקיס, הוא לא מפחד מאתגרים. אתה אומר לו, יהיה נורא קשה לעשות את זה, הוא אומר, אוקיי, אני אנסה.
סרט עם שחקן אחד? בלבד? בשביל מות אחרת?
אני אלך על זה.
סרט, גרסה מצוירת.
לא מצוירת אפילו, מושן
קפצ'ר של ביוולף, שבו הוא מתפשט ונלחם באנג'לינה ג'ולי, שאולי לובשת חולצה ואולי יש לה זנה.
סבבה, אני שלחתי אנשים אחורה בזמן, מה אכפת לי כבר?
כן.
פורסט גאמפ זה סרט שהיה נורא קשה מבחינה טכנית לעשות.
פורסט גאמפ מקבל בעיניי מוניטין נורא בימינו, כי הוא התחרה מול
חומות של תקווה וספרות זולה.
הוא ניצח את שניהם.
זה מוות בהיסטוריה.
וכולם, אני מסתכל על כל אנשים שמדברים על פורסט גאמפ ואומרים זה גרוע, כי הוא נורא סנטימנטלי ואמריקאי מלוקק, ואני כזה, אתם ראיתם את פורסט גאמפ?
לא,
אבל אתם ראיתם עד כמה הוא מריר כאילו?
לא, אבל גם הסנטימנטליות שלו זה מה שעובד.
כן, לא, אבל...
אנחנו כבר עוברים לסרט אחר פה.
היי, אנחנו מוכנים לעבור להרבה דברים. אנחנו מדברים בשבחו של רוברט זמקס, הישן.
כן.
הישן, מה קרה לו בשנים האחרונות?
ראיתי את הטיסה השבוע.
ראית את הטיסה?
כן. הוא סרט...
לא לבלבל עם הטיסה של ג'ודי פוסטר.
לא, זה טיסה עם דנזל וושינגטון.
כן.
הוא סרט די טוב, האמת. אבל אין פה שום דבר שראיתי אותו ואמרתי, אוקיי, אני ארצה לראות את זה עוד פעם. לא, סתם.
מישהו אמר לזה סרט מלודרמה משוחדת יותר של הולמרק, אינטנזיב וושינגטון.
אני לא חושב שהולמרק היו מכניסים הרבה מהדברים שנכנסו לסרט.
למרות שהגרסה של הולמרק לאיש באש או נקמה בוערת, אני חושב שקוראו לזה, היא בעיניי רעיון נהדר וצריך לעבוד על זה עכשיו. הוא די איבד את זה אבל בשנים האחרונות, כאילו גם אם הטיסה הוא זכה לביקורות בסדר, הוא התאהב יותר מדי במושן קפצ'ר וביים כל מיני סרטים.
בטיסה לפחות הוא לא...
לא, כן, אבל הוא עשה את מרס ניל באמס?
לא, לא.
לא? מה הוא עשה לפני...
הוא עשה גם את ה... הוא עשה את הסרט עם ג'ים קרי שגם היה מושן קפצ'ר. הוא עשה את רכבת לכותל.
שגם היה מושן קפצ'ר.
זה כאילו, זה מה שהוא עשה בין להתחיל מחדש, קסטווי, לבין טיסה.
כן, הוא ניסה לשחרר
אנשים. הוא עשה את קונטקט בשנות ה-90, שהוא לדעתי יופי של סרט, ואנשים לא כל כך אהבו אותו, כי יש בו, אפשר להבין שהוא מאוד מאכזב מבחינת מסוים.
כן, הוא בשלב מסוים התאהב בטכנולוגיה הזאת, וניסה לשכנע את כל העולם שזה הצעד הבא בקולנוע, וכל העולם אמר לו, לא, זה לא הצעד הבא. יש לנו CGI מספיק טוב, אנחנו לא צריכים לגרום לדמויות, לשחקנים שלנו לראות כמו דמויות מצוירות ממשחקי מחשב מאמצע שנות ה-2000. טוב, אז סטינו לכיוון רוברט זד המסכן, ככה נמנע מלהי את השם
שלו. רוברט
זי. רוברט זי, רוברט זד.
רובי זי.
כן, ואנחנו חוזרים לרוג'ר רביט, מילה אחרונה, אני חושב די זה על המילה הראשונה, נהדר. קלאסיקה. בצדק, סרט שעובד בכל רמה אפשרית, סרט ששורד צפייה אחרי צפייה אחרי צפייה. אביעד?
אחרי צפייה, אחרי צפייה, אחרי צפייה. אני לא יודע כמה פעמים ראיתי אותו, הוא מתחרץ לי בנסיכה הקסומה ומונטי פייתון והגביע הקדוש בתור סרטים שראיתי המון פעמים, וכל פעם שסיימו אותי מולו אני פשוט אבהה במסך ולא ארצה לעזור.
כן, אז טוב, אלה היו שני הסרטים שלנו.
ייי,
אחד
מהסרטים פלוס דיון על הרבה אחרים.
כן, אז זה הפרק הכי ארוך שלנו עד עכשיו.
אז אולי נשחרר אותו כטרילוגיה, ואז ישאלו למה לא הכנסנו את טום בומבדיל.
למה לא הכנסנו את טום בומבדיל לפודקאסט?
למה באמת?
פרק הבא עם טום בומבדיל.
יש לנו תקן לטום אחד בלבד כל פעם.
לא, זה טום בטט, אני טום בטף. אנחנו עם שונה לגמרי.
זה נכון, האמת.
יש בינינו מלחמה.
כן.
אז, זה היה שורה שנייה באמצע, אני הייתי תום שפירה, ואיתי היה...
אביעד שמיר.
ואני אפגש בסרטים.
You can't beat my meat for a special treat. Sucking on me is really neat.
Don't be a jerk and don't be a fool. Be a good neighbor and follow these rules.